טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו פותחים היום, מבחינת השיעור כללי, אתם כבר התחלתי ללמוד, את עניין ההדעה. תרשו לי לפתוח פתיחה כללית ואחרי זה פתיחה יותר מזה. כשאנחנו נכנסים לכל תחום, קיימת דרך קלאסית שאומרת, בואו נכניס את זה לתבניות הלמדנות. קרי, כאשר הרב סולובייצ'יק מתאר את גדלותו הגדולה של רב חיים מבריסק, אז הוא אומר שהוא בנה תבניות ללמדנות. אכן הוא צודק, אבל יש סכנה גדולה מאוד בזה. מה הסכנה הגדולה? כי יש עוד אפשרות, שהתבנית של הסוגיה היא אוטונומית, והיא ייחודית לתחום הזה, והיא שונה מתחומים אחרים. כאשר אנחנו דנים, לדוגמה, על עולם החזקות, ויש, ופה לכאורה בהדעה יש שלוש פעמים, הדבר הקלאסי, טוב, עם עולם החזקות, בואו קלח לנו אצל דיני חזקות, שלוש או שתיים, וזהות לעולם החזקות, וזהות לעולם החזקות, שאנחנו מדברים על עדות, ההדעה בעדות, קלח לנו אצל דיני עדות, אנחנו דנים על דיני התראה, בואו נקלח לדיני התראה. אבל אולי הדין של נזקי ממון הוא תחום אוטונומי, עם הגדרות עצמאיות שלו, שאינם זהות לכל. אנחנו בדרך כלל בישיבה ברוך השם זוכים, שהדרך לימוד שלנו היא מתחילה באותיות התורה עם מדרשי ההלכה, אבל גם אנחנו הרבה פעמים מחפפים את זה. ושתי סיבות יש לנו לחיפוף. וקורה לי בעת האחרונה הרבה מאוד שאני לומד סוגיה, לומד, 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 וואה, אני אומר, רגע, לא עסקתי ביסודיות בהתחלה. עוזב את הכל, חוזר להתחלה, כאילו לא למדתי כלום. וזה קורה לי בהרבה סוגיות. הבוקר היה לנו שיעור במעילה, שאני חושב שהראיתי לכם דברים מדהימים בכל דיני פיגול. דברים ממש שפתיים משק. אני חושב שגם פה, בשיעור שלי עשינו את זה ולא עשינו את זה מספיק, צריך לעשות את זה יותר, צריך לחזור לפרשה ולעשות ריסט למוח ולשכוח את כל מה שאנחנו יודעים גם ממדרשי ההלכה. כי בשביל להבין את מדרשי ההלכה ואת התנאים ואת המוראים ואת עולם ההלכה, צריך קודם כל להבין את אותיות התורה ולהבין מה כתוב. מעבר לזה, הזכרתי את זה הבוקר, הדרך שלי בלימוד התורה, זה, והיום הראיתי איך הדברים האלה כתובים שחור על גבי לבן, בברייתא בתורת כהנים, והבאתי מאדמור מקומרנה, שלא צריך לטייח את הפער בין פשוטו של מקרא לבין המדרש, להפך, להעצים ולשאול למה חכמים עשו את מה שהם עשו, מה עומד מאחורי מה שהם עשו, והרבה פעמים על ידי חזרה ללימוד פשוטו של מקרא, אחר כך בשלבים מאוחרים זה עוזר לנו להבין הרבה מאוד דברים בתוך הדברים. מכיוון שגם היום ביקשו ממני שזה איזשהו מבוא, כי אנחנו לומדים את הדבר שבוע וחצי, ובהדעה עדיין לא כולם נמצאים עד הסוף, לפחות לפי הבנתי לא כולם, אז נוח לי גם כן להתעסק בנקודה הזאת עד כמה שידי משגת. בפרשה שכבר עסקנו בה, לכן אני לא צריך יותר מדי לנתח אותה, יש לנו כידוע מבנה חייסתי ברור, יש כי ייגח שור, יש כי ייגוף שור, שתי פרשיות שור, בתווך יש פרשת בור, הראינו את זה בשורים הכלליים, שגם גדולי הראשונים, שהם באו להסביר את מבנה המשנה הראשונה בבבא קמא, בנו את זה על פי הקונסטרוקציה המבנית של פרשיות התורה. ברור שיש שור, שור ובור. זה, דיברנו על זה, אני חושב כולם שותפים לזה, אמת? אני חושב שכולם שותפים, כולם יודעים את זה טוב. עכשיו, יש לנו שור ממית, ויש לנו שור נוגף שור, או בלשון שלי, שור ממית שור. יש שור ממית אדם, ויש שור ממית שור. החלוקה הנושאית, שהגמרה הובילה אותנו אליה, לא עסקנו בשור ממית. אני צודק? מחיר מאוד כבד יש לזה. התורה פותחת בשור ממית. ואני לא הולך לעשות כרגע שיעור בעיון בשור ממית, כי לא למדנו את הסוגיות. אבל אני לא יכול להתחיל את הדיון בלי להתעסק בפשוטו של מקרא במה שיש בשור ממית. ואני חושב שאם לא נתעסק בצורה יסודית במה שיש בשור ממית, אנחנו מפסידים עולם שלם. לכן גם אם אני לא מתיימר כרגע לעסוק בסוגיות שורממית, אני כן מתיימר להתעסק בפרשת השור במקרא. גם הרב אלחנן בדיונים שלנו על הסדר כל הזמן דיבר על המחיר הכבד שאנחנו מאבדים את הסדר של התורה. אמת? אני מדייק? אני חושב מחיר כבד. אז הרב אלחנן חושב מחיר קל, אני חושב מחיר כבד. בסדר? אני מוכן לשלם מחיר כבד גם, הרב אלחנן. זה לא אמרתי שאני לא מוכן, אבל אני צריך לדעת שאני משלם מחיר כבד. זה משהו אחר. מופיע פה בתורה כך, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סכול יסכל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. טוב, זה מובן. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והוא עד בבלעב ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם תשימו יד, זה לא עוזר שאני שם פה יד, אתם רואים. אם, זה דרך אגב עמוק מאוד, שמה שאני לא רואה, אתם רואים, זה סוד גדול. אם נשים יד על המשך התורה, והייתי שואל כל אדם שיש לו הבנת הנקרא פשוטה ובהירה, מה זה השור יסכל וגם בעליו יומת? יומת. אם כופר יושעת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושעת עליו. משהו מוזר מאוד. כתוב יומת, ואחרי זה כתוב אם כופר יושעת עליו, תחליט יומת או כופר יושעת עליו, בואו רגע נשים את זה בצד. אבל מה כתוב פה? והוא עד בבעליו. אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל אני יודע שבשור ממית, אני צריך שיהיה הוא עד בבעליו. מסכימים איתי? נדלג על בו ונעבור לכי גוף.
הוא עד בבעליו, הוא לא משנה שום דבר לגבי דין השור. השינוי זה רק לגבי דין הבעלים. השור, בכל מקרה הוא יסכן.
איפה אתה יודע?
לפני זה היה כתוב
לי.
שהשור
יסכן. חי יגור שור איש או את אישה ומת בשור טעם, סכול יסכן לשור. כלומר, שור שממית גם שור טעם נסכל. ממילא, שור מועד שנסכל, הוא בוודאי בכלל מתי ימנה. אמת? נכון? אמת פשוטה. אבל לגבי הבעלים, יש פה, והוא עד בבעליו. חי גוף שוריש, את שור אהוב ומת, ומחו את השור החי וחצו את כספו, אנחנו לא עוסקים בסוגיה של הזה, נעסוק בזה ביסודיות, אבל לא כרגע, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום. בקריאה פשוטה של המקרא, האם הוא עד בבעליו, אקוויוולנטי לאו נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום? אני חושב שלא. לפני שאני מסביר, אם אני מסביר מה זה, ואני חושב שעל זה גם אני בשלב א' דילגתי, שלמדתי את זה בפעם הקודמת, ואני חושב שזה פספוס גדול, אני לא יכול להתחיל לדון על שור מועד, אכן במחילתא דרשב"י יצרו גזרה שווה ואיחדו את שור הממית עם שור, שור ממית אדם עם שור ממית שור, נכון. אבל אי אפשר ישר לקפוץ למחילתא דרשב"י. אי אפשר כך ללמוד. קודם אני צריך למצות ולהבין את המקרא ולהבין מה באמת המושג הזה הוא עד בבעליו.
אונקלוס שם לב
והוא... תגיד, תגיד. כן, זה נכון.
הוא עד, הוא באמת יציין, הוא משתמש בלשון. ובנודע זה משון ידוע, זה לא ידוע.
אונקלוס, כי הוא תרגם את התורה. נכון, זה מדויק מה שאתה אומר. אם אני לא טועה גם יונתן בן עוזיאל, אם אני לא טועה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה הועד בבעליו ומה זה נודע. כשאני אומר שצריך להבין מה זה הועד בבעליו ומה זה נודע, סביר להניח, שהוא עד בבעליו זה נגזרת מזה שהוא המית אדם. עוד לפני שאני מבין מה זה. ואו נודע זה בהמתת שור. אני לא יכול באמת להבין בלי להבין את הדין של הריגת אדם. כי אם אני לא מבין את הדין של הריגת אדם, אני לא יכול להבין. לכן אני עושה כרגע פסק זמן, ורוצה להבין את היסוד של גם בעליו יומת. לגיטימי? ואז אני אחזור להועד בבעליו, שאני חושב שלא טוב לקפוץ ישר למה שכולנו, היצרה שלנו, לקפוץ למחלוקת התנאים החשובה מאוד, שבאמת צריך לדון בה ביסודיות גדולה מאוד, וכולנו רצים ישר לחקירה, האם ההדעה זה סיבה או סימן, וישר רצים לגמרא ביבמות, וישר רצים לגדולי הראשונים וגדולי האחרונים שדנים בשאלה הזאת. אני חושב שאנחנו פזיזים מדי, ודילגנו על נקודה מאוד יסודית. בואו נעבור לאט. אני יודע שאת הנקודה הזאת לא הכנתם, הדברים הם פשוטים. אני חושב שזה עושה לנו סדר בשבוע, אז אני לא מתרגש שלא הכנתם את זה, כי זה קשור ממש למה שאנחנו לומדים. במחילתא דרבי ישמעאל, כתוב ככה, גם בעליו יומת, יומת בידי שמיים. הפתרון של מחילתא דרבי ישמעאל, שמדובר לא במיטה רגילה, אלא במיטה בידי שמיים. אתה אומר בידי שמיים אינו אלא בידי אדם, כשהוא אומר, אם כופר יושעת עליו ונתן פדיון נפשו, הנותנים פדיון למומתים בידי שמיים? סליחה, אם כופר יושעת עליו ונתן פדיון נפשו, סליחה, צריך לקרוא את זה בניחות, נותנים פדיון למומתים בידי שמיים. כלומר, מומתים בידי אדם אין להם פדיון. אי אפשר להעמיד גזר דין מוות בכסף. זה פסוק מפורש. לא תיחו כופר לנפש רוצח. יש איסור. מכיוון שפה כתוב, אם כופר יושעת עליו ונתן פדיון נפשו, אתה חייב לומר שזה לא מיטה בידי אדם. אתה חייב לומר שזה מומתים בידי שמיים. כלומר, מחילתא דרבי ישמעאל בא ואומר, גם בעליו יומת, זה לא יומת בידי אדם, אלא יומת בידי שמיים, ואפילו אפשר להוכיח בדרכי לשון המקרא, למה זה מומת בידי שמיים. תכף נראה. אני רגע עוצר ואומר, יכולה להיות על... גם בעליו יומת, אם כופר זה אופציה, יש שני אפיקים. אפיק אחד הוא אפיק של מוות, ואפיק שני, להמיר את המוות. ואז תהיה לנו בעיה, הרי כתוב לא תיקחו כופר לנפש רוצח. אז על זה נצטרך לענות. המחילתא דרבי ישמעאל מבין שהכופר זה לא אם, זה ודאי, זה לא הפשט. גם אם הוא מדבר בפשוטו של מקרא, זה לכאורה לא הפשט. ומה התלמוד לומר, מות יומת המכה רוצח הוא? מה התלמוד לומר, מות יומת המכה רוצח הוא? ועדיין אני אומר יומת בידי שמיים. אתה אומר בידי שמיים או אינו אלא בידי אדם. כשהוא אומר לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, האין נותנים פדיון למומתים בידי אדם. אבל נותנים פדיון למומתים בידי שמיים. אני מוכן לתת פתרון. שהמומת הוא בידי אדם, וזה לא סותר את הפסוק שלא תיקחו כופר לנפש רוצח. מדוע זה לא סותר? יש הבדל בין רוצח לבין שהשור שלי רצח. מה שכתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. פה עומדת בפניי אולי אחת מהשאלות הכי יסודיות. האם כאשר השור שלי הורג, גם אני רוצח? או כאשר השור שלי הורג, אני לא רוצח? היא שאלה מאוד יסודית. הגישה האינסטינקטיבית, שהשור שלי הורג, זה אחריות, זה כל מיני מונחים אחרים, אבל לא שאני רוצח. אם אני בא ואומר, שכאשר השור שלי הורג, אני אינני רוצח, לפחות רוצח מהסוג הרגיל, הפסוק לא תיקחו כופר לנפש רוצח, זה רוצח בידיים. אבל פה אולי זה משהו אחר. ואם אני בכל זאת רוצה להעמיד אותו במהות כרוצח שלא נאמר עליו הכלל, ואני לא רוצה להוריד ממנו את הביטוי רוצח, שאלה איך אני הופך אדם לרוצח? אולי האם מה שכתוב והוא עד בבעליו, אולי הוא עד בבעליו זה תהליך שנועד להפוך את הבעלים לרוצח. אני לא יכול לבוא ולומר שכל בעל חי שלי שהורג זה אני רצחתי, אבל אני כן יכול לבוא ולומר שאם עשיתי הדעה בבעלים הפכתי אותו לרוצח. אולי הוא עד בבעליו הוא דין ייחודי לשור שהורג אדם. שור שהורג אדם, להכיל עליו את הדין מות יומת. נכון שאולי יש אלטרנטיבה, אבל מה שאני רוצה לבוא ולומר זה בכלל לא פשוט. שאני קורא את פשוטו של מקרא שיש הוא עד בבעליו או נודע, עוד לא הגדרתי זה מדויק, בכוונה לא הגדרתי זה מדויק, כי ההגדרה המדויקת היא לא פשוטה, אבל אני יודע בוודאות שיש פה חילוק, אני שומע שיש פה חילוק, אני יודע שהתורה, תורתנו הקדושה, מחלקת את זה אמנם במבנה חייסתי יפהפה שהיא שמה בור בתווך, ואולי היא שמה בור בתווך בשביל, כי הזיקה שלי למזיק בבור היא טוטלית, גם אם הניזק בא אל המזיק, אבל אם חלט המזיק היא טוטלית, ואולי היא רצתה לייחס את השור אל האדם, והשור של האדם הוא האדם עצמו, לפני שנכנס לפילוסופיות העמוקות של גדולי עולם מבית מדרשו של מאה שילוח, אז אולי הוא עד בבעליו, זה בכלל לא קשור לעדות רגילה, אולי זה קשור לעדות של ממית, ואולי יש לה כללים אחרים, אולי זה הדבר. מחילתא דרבי ישמעאל, לעניות דעתי, היא איננה מקבלת שמדובר פה ברוצח, ולכן היומת זה יומת בידי שמיים, כי אינני מגדיר אותו כרוצח, ולכן זה אין פה סתירה בין שני הדברים, כי זה מומד בידי השמיים. בואו נראה את המשך מחילתא דרבי ישמעאל. אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו של מומת, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, פדיון נפשו של ממית. וכן מצינו שאין נותנים פדיון למומתין בידי אדם בכל מקום. חייבי מיתות בית דין אין להם פדיון, שנאמר כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדה מות יומת, אבל כאן ונתן פדיון נפשו. בואו ננתח את שיטתו של רבי ישמעאל ואת שיטתו של רבי עקיבא.
רב, אפשר?
כן.
כשהנציב בעמק דבר אומר ממש כדבריך. אתה רצית לומר שגם בעליו יומת ולא מראש כופר. יש פה היבט של ממש מיטה ויש פה היבט שהוא נקרא רוצח. ונכון שהמחילתא אומרת שהוא לא נקרא רוצח, כי על זה נאמר לא תיקחו כופר לנפש רוצח, בכל זאת יש בו היבט של רציחה. אני מקריא מהנציב, ואחי תרגם אונקדוס, התקטל, זה משמעו, מיטה בידי אדם. ומוכח בסנדרין, זה נכלל בידי הפסוק, מיטה בידי אדם גם כן. ואחי פירושו, שהוא מיועד לבוא לידי מיטה בבדן, שאחר שלא שמר שורו המועד, ניכר שקל עליו חומר שפיכות דמים, וסופו שיהרוגו את האדם. וגם עונשו בידי שמיים יבנו, לכך כדכתיב האלוהים מנה בידו, וכו'. זאת אומרת, הוא אומר באמת, מבחינתו פשט הכתוב, יש בו היבט של יומת ממש.
א', אני ממש מודה לך, את הנציב לא ראיתי. אני ממש מבקש סליחה, איזה זמני בלילה היה דל מאוד. ועוד הייתי היום בתל דביר. אני לא ראיתי את הנציב, אבל במחילה, אני נמצא שלב לפני אותו פירוש נפלא ועמוק, שאני ראיתי אותו בפשט הדברים של הנציב. הנציב אומר, יש פה בחינה של מוות. אני רוצה להעלות בשלב הפשט, דרגה גבוהה יותר ממה שהנציב אומר, שבאמת יש פה מות יומת ממש, ואם כופר זאת אלטרנטיבה לפדות את המוות, ואולי אפילו בפשוטו של מקרא, ותכף אני אביא פרשנים מרתקים, בית דין יכול להחליט להוציא להורג. לא מצאתי את התשובה הזאת, אבל בפגישה הנפלאה שהייתה לי עם רב אהרן סולובייצ'יק, הוא אמר לי שמכים ועונשים שלא מן התורה יש בתשובות הגאונים, שזה כאשר זה פשוטו של מקרא. כך אמר לי רב אהרן סולובייצ'יק בשם תשובות הגאונים. אני לא מצאתי איפה התשובה הזאת. אם מישהו מוצא, יחזיר לי את האבדה, אני אשמח מאוד. אבל גם רב אהרון סולובייצ'יק זה גאון ששווה לשמוע מה הוא אמר על זה. זה דבר ממש ממש נפלא. בואו נחזור למחילתא דרבי ישמעאל ובניתוח התנאים, עוד לפני הנציב. הנציב באמת, הפירוש שלו הוא נפלא בזה, אבל אני חושב שאנחנו חייבים. רבי ישמעאל אומר, נתן פדיון נפשו של מומת. כלומר, רבי ישמעאל עקבי לשיטתו. זה לא כופר לאדם במקום שהוא ימות. זה תשלום על מי שמת. רבי עקיבא חולק. רבי עקיבא, תשימו לב, כמו בשיעור שלי הבוקר במעילה, בפרשיות, שהפשט הוא כל כך נוקב, ותורה שבעל פה בורחת מהפשט הנוקב שמגדירה אותו כרוצח, לאותם כיוונים או כיוון משוכלל של הנציב, רבי עקיבא רדיקלי הרבה יותר. מה הוא אומר? פדיון נפשו של ממית. היי, גם רבי עקיבא יודע, מצינו שאין נותנים פדיון למומתין בידי אדם בכל מקום. חייבי בית דין אין להם פדיון שנאמר כוחם אשר יוכל מן האדם לא ייפדה מות יומת. אבל כאן ונתן פדיון נפשו. רבי עקיבא בא ואומר, הפרשייה שלנו היא פרשה אוטונומית, היא איננה פועלת על פי הכללים. אנשים רצים ישר. זאת הקריאה העמוקה של רבי עקיבא. ותכף אני אדבר על המדרש, מחילתא דרשב"י, גם אם נייחס אותו לרבי עקיבא. הקריאה העמוקה של רבי עקיבא זה שכאן יש פדיון נפש. עקרונית הוא היה צריך למות. היי, במקומות אחרים לא, כי יש מדרגס. באמת, איננו דומה רוצח בידיים לבהמה הרוצחת. אבל אנחנו לא מוכנים לא להגדיר אותו כרוצח. תדעו לכם, אחד ההבדלים המהותיים בין המשפט החילוני של היום למשפט של תורתנו הקדושה, במשפט החילוני של היום יש הבחנה בין רצח להריגה. המושג הזה לא קיים בתורתנו הקדושה. רוצח בשגגה, איך הוא מוגדר? רוצח. בית דין שמוציא להורג, איך הוא מוגדר? רוצח. הוא ירצח את הרוצח. זה דברי רבי עקיבא שאומר, בית דין שהורג פעם ב-70 שנה נקרא בית דין קטלני. רבי עקיבא בישרותו לא מוכן לקבל את התפיסה שמורידה את המעמד של בן אדם שמת על ידי ממוני, שהוא עד בבעליו מרציחה. זה רציחה, נכון, בדרגה יותר נמוכה, כמו שיש רוצח במזיד ורוצח בשוגג, ורוצח במזיד חייב סקילה ורוצח בשוגג גולה. יש הבדל בין אם האדם רצח או הממון שלו רצח, אבל שהממון שלו רצח, אומר רבי עקיבא, אתה רוצח ואתה צריך פדיון נפש שלך, ויש דין ייחודי אצלנו של הדבר הזה. זה פשוט מדהים מה שיש פה. בגמרא בסנהדרין, בדף ט"ו, קיים מדרש שונה ממדרשו של רבי ישמעאל. זה מאוד מרתק. ותכף נראה את דברי רש"י, את דברי רש"י, ומה הסיבה שרש"י דחה את מדרש רבי ישמעאל והעדיף את בית מדרשו של רבי עקיבא בדבר הזה. זה ממש מרתק. בגמרא בסנהדרין מדף ט"ו עמוד ב' מופיע כך. שור הנסכל ב-23. זה אחד הדינים החשובים, שאת שור הנסכל אני רואה כרוצח, וכמו שאדם דנים בבית דין של 23, גם שור דנים בבית דין 23. זה נכון לכל התנאים. כי רצח זה רצח, ואנחנו דיני נפשות ב-23. כמיתת בעלים, כך מיתת השור. אמר לאביי לרבה, ממה הידיעה וגם בעליו יומת לה כמיתת בעלים? כך מיתת השור הוא דעתה, אימא לקטלה הוא דעתה. מה הכוונה? אולי זה בא לומר שיש מיתה. כן, לכתוב גם בעליו ולשתוק. לא צריך לכתוב גם בעליו יומת. הרי ברגע השור יסתכל וגם בעליו, מה היה ברור לנו? זהות לשור. למה כתוב גם בעליו יומת? סימן שזה בא ללמד משהו אחר. איכתיב רחמנא אחי הווה אמינא בסקילה, בסקילה סל כדעתך? כתל אי ובסייף, ממונו בסקילה, זה לא הגיוני. דילמה דכתב רחמנא יומת להקול עלי, להפוק מסייף לחנק? אני למד מהחנק, חמור, למד מהחנק קל, מה איקה למימר? נעזוב את השאלות האלה. תקשיבו טוב למה שצבוע פה. לא סל כדעתך, אל תעלה על הדרכה. דכתיב, אם כופר יושעת עליו, ויסל כדעתך בר כתל ההוא, והכתיב לא תיקחו כופר לנפש רוצח. אדרבה, משום מגופה, כתל אי הוא לא תסגלה בממונה, אלא בכתלה. כתל שורו, לפרוק נפשי בממונה. אלא אמר חזקיה, וכן תעד וחזקיה, מה כמות יומת המכה רוצח הוא, על רציחתו אתה הורגו, ואי אתה הורגו על רציחת שורו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה בצורה ברורה שהמדרש של הגמרא הוא מדרש שונה מהמדרש של מחילתא דרבי ישמעאל. בא רבי אליהו מזרחי, מגדול מפרשי רש"י, ומנסה לבאר את רש"י. גם בעליו יומת בידי שמיים. יכול בידי אדם, תלמוד לומר מות יומת המכה רוצח הוא, על רציחתו אתה הורגו, ואי אתה הורגו על רציחת שורו. כלומר, רש"י אימץ את הגמרא בסנהדרין, ולא אימץ את מחילתא דרבי ישמעאל. אומר על זה המזרחי, גם בעליו יומת בידי שמיים. יכול בידי אדם, תלמוד לומר, מות יומת המכה רוצח הוא. על רציחתו אתה הורגו ולא על רציחת שורו. אבל במחילתא אמרו, למה טוב? אתה אומר בידי שמיים ולא לבידי אדם, כשהוא אומר עם כופר יושעת עליו ונותנים פדיון למומתים בידי אדם, התורה אמרה לו תיקחו כופר לנפש רוצח, ונותנים פדיון למומתים בידי אדם ונותנים פדיון למומתים בידי שמיים. ורש"י ז"ל לא רצה לסמוך על הברייתא הזאת, משום דפר כמה דסנהדרין יקשו בה ואמרו, אי מה כתל אי הוא לא תסגלי בממונה, אלא בכתל הכתל שאול, יפרוק נפשי בממונה. הוא מסיק אתם, אלא אמר חזקיה, וכן תנת וחזקיה, אמר קרמות יומת המכה, רוצח הוא על רציחתו אתה הורגו, ואי אתה הורגו על רציחת שורו. הכיצד, וגם בעליו מת בידי שמיים, רואים שרש"י לא בחר את מחילתא דרבי ישמעאל, אבל במחילה מהמזרחי, ואל צריך לבוא ולומר, רש"י לא בחר את מחילתא דרבי ישמעאל, אלא הוא בחר את הגמרא, כי רבי עקיבא חולק על מחילתא דרבי ישמעאל, והגמרא היא אליבא דרבי עקיבא, שסבר כופר של הממית, ולא של מי שמת, כי באמת יש הבדל בין רוצח, ובאמת מה שרבי עקיבא דורש, שיש אם תיקחו כופר, שזה דין בשור הממית, אבל בשור הממית אני רואה אותך כרוצח, וזה חלק מתפיסת עולמו של רבי עקיבא, שאתה מגדיר אותו כרוצח. ולכן עוד לפני שאני מגדיר את מונח העדה, אני חושב שזה שהתורה כותבת, והוא עד בבעליו, מה תפקיד העדה? תפקיד העדה ליצור זיקה עמוקה בין האדם לבין ממונו, ולראות את הממון שלך שמזיק, כאילו אתה, סליחה, הממון שלך שרוצח, כאילו אתה רוצח. וזה בניגוד לשור טעם של בעל השור נקי, לא, פה אתה חייב מיטה. צודק הרב אלחנן, וזה הפירוש של הנציב, שהדרך הפשוטה זה, אתה חייב מיטה, אבל המיטה הזאת מומרת בכופר. לא חייבים לפרש כך, אפשר לבוא ולומר, אתה חייב מיטה ממש, ואני אעלה שתי אופציות. אופציה אחת להגיד שבית דין הוא הקובע אם נהרוג אותך או לא, ויהיה מנדט בידי בית הדין לבחור, ובית הדין יבחר על פי מציאות הדור, או על פי שיקוליו הוא, ואופציה שנייה מפתיעה, שמצינו בפירוש, בחור שור, לתלמיד רבינו תם, שהמשפחה של המומת תבחר האם מוכנים להמיר את זה בכסף או לא, מיד אני אביא את הפירוש שלהם.
זה הפשט, כי חולש על יושעת עליו, זאת אומרת, זה...
אני חושב זה נפלא הבחור שור דרכו לקרוא פשט, זה לא מקרה שמצאתי את זה בבחור שור, צריך לדעת לקרוא פרשנים, אמנם הוא שייך לבעלי התוספות, אבל הוא לומד פה את עומק הפשט בצורה מדהימה מה שהוא עושה. אונקלוס, כפי שאמרנו, אונקלוס מתרגם, ויקטול גברה, איקטול יתקטיל, שישיב כמו שאתה אמרת, החזקוני כותב, גם בעליו יומד לפי הפשט דין מתעליו, שהרי יודע היה שהשורו נגחן, והוא לא נזהר לשומרו, אין לי ספק שזה הפשט, וביונתן בן עוזיאל הוא כותב, כבר את במיטה שנשלחת עליו מן השמיים.
בדומה לאישה שנופים אישה רעה, כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים.
נכון.
בעל האישה הוא מי שגובה.
יפה, אני אביא את הפירוש של בחור שור, ואני רואה עכשיו שהרב חנן גם רוצה לדבר. אומר הבחור שור, ואם שור נגח ומתמול של שום כגון שהוחזק, נגח משניים או שלושה פעמים, למר כדי איטלי, ולמר כדי איטלי, והוא עד בבעליו, שהתרו והוא עדו לשומרו, והוא לא שמרו והמית בפשיעתו, השור יסתכל כמו אותו של מעלה, וגם בעליו יומת לפי הפשט, פעמים שהוא חייב מיטה, כגון הניח אותו ללך לדעת, כדי שיהרוג אדם שהוא שונא והרגו, אז חייב מיטה דאב אלי כמו שהרגו בידיים. כמנדש אשכלה לבית קדמיה, זה הוקימתה לא מסתברת. ולפי הפשט נראה, שאם ירצו היורשים, ימות, ואם ירצו, ייקחו דמים. פשוט כפתור הפח, הבחור שור לפי הפשט, הוא אומר את הדבר הזה בצורה מאוד פשוטה. גם הרמב"ן שמתייחס
לזה. הרמב"ן חוזר, גם במי שגולה, אז גם, אם הוא רוצח אותו, אם גואל אדם רוצח אותו מחוץ לעיר מקלטו, אז אין לו דמים. כי בעצם יש איזשהו רשות.
יפה מאוד.
המשפחה היא טובה.
יפה מאוד. הרמב"ן. דרך אגב, מי שמכיר את המציאות יודע כמה מה שאתה אומר זה דברי אלוהים חיים במציאות. כמה התורה עמוקה מאוד שהיא נותנת פה מקום. אני אגמור את הרמב"ן, הרב אלחנן, ואז הרמב"ן כותב כך, וגם בעליו יומת קיבלו רבותינו, מחילתא, סנהדרין, שהיא מיטה בידי שמיים. קצת מרגיז, שהרמב"ן לא ניתח כמו שאנחנו ניתחנו את ההבדל, בין בית מדרשו של רבי ישמעאל לבית מדרשו של רבי עקיבא, בין המחילתא לבין הגמרא בסנהדרין, כפי שהמזרחי באר את רש"י, ושוב תבינו מה זה רש"י, איך ברוח קודשו הוא יודע לנתח את הכל, וכל זה טמון בתוך דברי רש"י שנכתבו ממש ברוח הקודש. הרמב"ן יצר זהות בין המחילתא לגמרא בסנהדרין, כי הוא יוצר זהות למסקנה שזה מיטה בידי שמיים. וכמוהו ועזר הקרב יומת, מתו בו כי יחללוהו. פה זה כבר גישה אחרת. מדוע זה גישה אחרת? כי הוא מסביר בפשט שיומת מעיקרה זה מיטה בידי שמיים. וזה שונה מהפירוש וגם בעליו יומת. גם בעליו יומת זה בזיקה לשור. ואם זה בזיקה לשור, הוא בא ואומר יש. יומת זה בידי שמיים, והוא נותן לזה דוגמאות. ומתו בו כמו ועזר הקרב יומת, ומתו בו כי יחללו, וראיתי שלא בא בתורה בחייבים מיתות בדין יומת בלבד, אבל מות יומת נאמר בכולן, ואין טענה ממכה אדם יומת ולא משבת, ונביא המסית שכבר פורש בה במקום אחר אומר בהתחלה הוא אומר כתוב מות יומת, אבל יש כאלה כתוב יומת, הוא אומר זה כתוב במקום אחר. אבל גם פה כתוב השור יסכל וגם. אז אי אפשר להגיד שהיומת זה בהכרח לא ככה. ולא ידעתי טעם לתרגומו של אונקלוס שאמר יתקטל. גם הרמב"ן למד ישיב כמו שאתה הבנת שאת אונקלוס שהוא מתכוון יתקטל כפשוטו, והרמב"ן שנטוע כדרכו אצל חכמי תורה שבעל פה, ולא בעומק הפשט, הוא אומר אני לא מבין אותך אונקלוס, אבל אם אנחנו קוראים את בית מדרשו של רבי עקיבא, אנחנו מבינים את אונקלוס בצורה מדהימה, ממש שכבר במראש מקום אחר, ולא ידעתי טעם לתרגומו של אונקלוס, שאמר יתקטל, ואולי ירצה לומר כי ראוי הוא שיהרג, לשיש עליו כופר, הוא רצה לפרש, אמר כתוב וגם בעליו יומת יהרג, כאשר נהרג האיש המנוגח, כי יומו יבוא או במלחמה ירד ונספה, לא ינקה השם אותו, רצה ללמד שהוא חייב מיטה בידי שמיים למות ביד הורג, ולא מיטת עצמו כעניין והרגתי אתכם בחרב, ואמר עוד באונקלוס בפסוק והזר הקרב יומת יתקטל, כי הסובר כדבר רבי עקיבא, שאמר זר ששימש במקדש רבי עקיבא אומר בחנק. אני שאני רואה את רבי עקיבא על זר הקרב יומת, זה ממש נפלא לכל הניתוח שלנו ברבי עקיבא, בכל המהלך, רואים שרבי עקיבא לשיטתו ביומת הוא מבין שזה יומת כפשוטו ולא יומת שלא כפשוטו כמו שהרמב"ן מנסה להגיד. כן הרב אלחנן. טוב, ברשותכם אני אחזור כי אני חושב שהדברים חשובים ואז ננסה להגיע לאיזושהי הגדרה. כן, סליחה, לפני זה, לפני שאני אחזור אז תרשו לי, רק לגבי הבחור שור רציתי להעתיק לכם שהוא מבעלי התוספות, רבי יוסף ברבי יצחק מאורליניס שבצרפת, חי בסוף האלף החמישי, תלמיד רבינו תם, וידוע בעיקר בזכות פירושו לתורה שנוטה באופן מובהק לפשט. זה חשוב מאוד לדעת, שאנחנו לומדים פרשנים, זה לדעת שהרמב"ן, הרשב"ם קשור לפשט, ויוסף חורשור קשור לפשט. יש פרשנים שמה שעומד לנגד עיניהם זה עומק הפשט בצורה מאוד גדולה, והפירוש שלו פה הוא באמת פירוש. האבן עזרא מאוד מעניין, גם באבן עזרא הקצר וגם בארוך זה אותו דבר, אין הבדל ביניהם. ואם אין ספק כי אין כופר למומתי בדין, על כן אמרו מעתיקי הדת, וגם יומת מיטתו בידי שמיים. הנה יהיה זה יומת לפי דעתי כמו עין תחת עין, שהוא ראוי שימות אם לא ייתון כופר לנפשו. וכל זה בעבור שהוא כתוב יומת ולא ימות. אני חושב שאבן עזרא הוסיף לי פה משהו שהוא מבחינתי שפתיים יישק, והוא מראה לנו על כל שיטת הלימוד שלי בפרק החובל, שכתוב בספר על פרק החובל. ואני רוצה להסביר מה השיטה. אבן עזרא מזהה את הדין לעין תחת עין. תרשו לי בכמה משפטים קצרים להסביר את עין תחת עין. שתי גישות פרשניות יש לעין תחת עין. גישה אחת, חזל אמרו שזה ממון. גישה אחת, אם חזל אמרו שזה ממון, אנחנו נעשה את כל המאמצים להסביר איך הפשט של עין תחת עין זה ממון. כך נקטה גם המורה הדגולה, פרופסור נחמה ליבוביץ', שהייתה שמרנית מאוד, ובאותות ובמופתים התאמצה להסביר למה עין תחת עין זה ממון לפי הפשט. אני לא נוקט בדרך הזאת, אני חושב שהיא דרך לא נכונה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להגיד ממון, כושר, הסגנון שלו טוב מכושר הסגנון של רעים. הוא היה יכול לכתוב בצורה שאני לא אתבלבל. יותר מזה כלל נקוט בידי, שכאשר התורה כותבת משהו לא ברור, זה לא רק מספיק להוכיח למה היא התכוונה. צריך גם להסביר למה זה נכתב בצורה לא ברורה. למה זה נכתב בצורה של אחד דיבר אלוקים שתיים זו שמענו, ואולי יותר מזה, אחד דיבר אלוקים ושמענו הפוך ממה שקבע תורה שבעל פה. והתיאוריה של מה שטענתי בספר, שעין תחת עין, זה האמת היא כפשוטו. את זה למדתי מרב אהרון סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה, שבאותה פגישה שהייתי אצלו, הוא אמר לי שהפשט זה האמת, ותורה שבעל פה זה המשפט. חשבתי לתומי שהוא אמר את זה בגלל שבצעירותו הוא למד משפטים. אבל השנה, בראש השנה, תוך כדי התקיעות, העיר לי הערה גדולה, ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקך. זה ממש פסוק בתהילים, ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקך. עין תחת עין, האמת להוציא את העין. מה עומד מאחורי האמת של להוציא את העין? מה עומד מאחורי האמת הזאת של להוציא את העין? האמת מאחורי הדבר הזה של להוציא את העין, זה, אני קראתי למונח הזה, צדק טרנסצנדנטי. לא יכול להיות שרוצח אדם חי על פני האדמה והנרצח באדמה. מי שמקשיב טוב לכל פרשיות הרצח בבתי משפט ורואה את המשפחות השכולות, מוציא אותם מדעתם איך הרוצח נושם וחי על פני האדמה, זה דבר שהעולם לא יכול להסתדר איתו, שקין רוצח אין לו מקום על פני האדמה, הוא יהיה נע ונד, רוצח לא יכול להיות לו מקום, גם רוצח בשגגה אין לו מקום על פני האדמה, הוא גולה, הוא לא יכול להישאר במרחב, המרחב לא יכול לקלוט שיסתובבו בו רוצחים. העולם לא יכול לקלוט מציאות שאדם שהוציא לשני את העין מסתובב עם שש שש שתי עיניים והולך להיות טייס. זה נוגד את הצדק של המציאות. זה לא עונש ככנס, זה לא עונש. זה דבר שתובע צדק טרנסצדנטי. דברי אבן עזרא, שהוא מזהת גם בעליו יומת עם עין תחת עין, אינני יודע מתכוון לכל מה שאני אומר. הוא למעשה בא ואומר את הדברים שאמר הרב אלחנן בשם הנציב, התורה רוצה לכתוב גם בעליו יומת. התורה רוצה להגיד, כן, זה רצח, זה מה שהתורה רוצה להגיד. נכון, גם התורה כותב עם קוף ירושת עליו. וגם אם לא נסביר את זה בפירוש של הבחור שור, או על בית דין, או נסביר את זה באיזושהי צורה, גם אז אני חושב שזה לא נאמר. אם מישהו רוצה לשאול טוב, אם לא, אני אמשיך.
לא לשאול, להוסיף טיפה.
תוסיף כמה שאתה רוצה.
לשמוע את דעתך על הדברים. גם שור טעם, שלא הועד בבעליו, ואם הוא הורג את הנפש, אמנם אין לנו וגם בעליו יומת, אבל בכל זאת עושים תהליך של סקילה בסנהדרין, זה דיני נפשות, בית דין של 23, יושבים ודנים את השור הזה לסקילה. עכשיו, זה דבר שהוא מגיע עד כדי אבסורד, כמו שמספרת הגמרא על תרנגול שהרג את הנפש והביאו לבית דין וסקלו. רק לדמיין את הסיטואציה. לוקחים תרנגול לבית דין, יושבים 23
דיינים, סמוכים.
סמוכים, ודנים אותו לסקילה. והמחילתא שהרב הביא, היא קושרת ומזהה את זה, אומנם עם הבדלים, לדיני עגלה ערופה. בעגלה ערופה היה רצח ונשפך דם, ואין לנו כתובת, אנחנו לא יודעים את מי להאשים. בשור מועד יש לנו לפחות את מי להאשים מעבר לשור, יש לנו גם בעלים, והרב הולך מאוד חזק לכיוון שהבעלים הוא ממש כרוצח, ממש כרוצח, ולכן יש שם גם מיטה לבעלים. אבל גם בשור תם שאין בעלים, העיקרון של הצדק הטרנסצדנטי, או העיקרון של האדמה שלא יכולה לשאת דם שנשפך עליה, ולארץ לא יכופר, לאדם אשר שופך בקיעים בדם שופכו, הוא מתממש גם בשור תם, ויעשו טקס שלם, ויעבירו לבית דין ויסקלו אותו, כי כמו שאומר המכיל את השור הנסקל, הוא שופך דמים ומסלק את השכינה. זה רק בהמה, לא. גם אם אין לה בעלים, ברגע שקרה משהו כזה בארצנו, נשפך דם בארצנו, נהרג אדם בארצנו על ידי שור, השור הזה לא ימשיך להסתובב בעולם, הוא יסקל כדי לארץ לא יחופר לאדם אשר שופך בה. כי אם בדם שופכו, חייבים להחזיר את האיזון לאדמה, שלא יכולה להכיל דם והיא תקיא אותנו, אם נמשיך לטמא אותה והיא תמשיך לבלוע דם.
אני מזדהה עם כל מילה שלך, זה היסוד של הצדק הטרנסצדנטי, זה מוכיח שאנחנו לא מבדילים בין אדם לבהמה. אשתי הייתה בנפל עכשיו, והיה שם איזה קרנף שהסתובב כל הזמן, אמרו לה, הקרנף הזה מדי פעם חוטף ג'ננה, והוא הרג כבר כך וכך אנשים, והוא ממשיך להסתובב. היה שם איזה פיל שגם הוא הסתובב, אמרו גם הפיל הזה מדי פעם הוא הורג כמה אנשים, והוא ממשיך להסתובב שם.
אין לו שמירה אל עסקים.
כן, התורה לא מאפשרת דבר כזה, דבר שהוא בלתי אפשרי, בלתי אפשרי שיהיה דבר כזה. ברשותכם, אני אחזור על הכל בצורה מסודרת, אבל תרשו לי עוד דבר אחד חשוב מאוד, זה המכילתא דרשב"י. נכון, זה המכילתא דרשב"י? כן. השור יסקל, מה אני צריך? והלא כבר נאמר, סקול יסקל, לפי שאומר, וגם בעליו יומת, יכול כשם שהשור נסקל, כך גם בעליו נסקלים. תלמוד לומר, השור יסקל, השור נסקל ואין בעליו נסקלים. ועד אנה אני אומר, ימותו בעליו, תלמוד לומר, רוצח, ומות יומת הרוצח. רוצח מת, בעלים אינם מתים. ועד, קודם כל, מכילתא דרשב"י מוכיחה בעליל. אם אכן, מכילתא דרשב"י זה שחזור, אבל אם אכן זה מבית מדרשו של רבי עקיבא, זה מוכיח את כל המהלך שלי. על פי מה שהמזרחי ניתח, רק לא ניתח את זה בין בתי המדרש. שהגמרא בסנהדרין היא הגמרא שמופיעה פה, וזה ההבדל בין מכילתא דרבי ישמעאל למכילתא דרשב"י, ואני מוסיף את רבי עקיבא שמופיע במכילתא דרבי ישמעאל, שמשלים לי את כל התמונה, זה פשוט כפתור הפרח. ואומר לו, תקראו כל אופן השפט הזה, ואין בעלים מתים, מה תלמוד אמר השור יסגל וגם בעליו יומת? כמיתת בעלים כמה מיתת השור, ומיתת בעלים בתחייה ובסקלה ו-23, מיתת שור בתחייה ובסקלה ו-23. אין לנו נוגע חובי המיניים וכולי, השור יסכל, וגם אין לי אלא שור, מניין לעשות שאר במה חיה ואוף כשור, יש פה את כל הדיון. אז בהמשך מחילתא דרשב"י, יש את השלב הבא של הגזרה שווה. תרשו לי לסכם מה שיש עד כאן, ואז אם יהיה זמן אז אני אמשיך עוד קצת. אני טענתי שלפי פשוטו של מקרא, קיים הבדל בין שור ממית אדם לשור ממית שור. בשור ממית אדם יש יסוד עצום שאנחנו צריכים ליצור לינקג' בין השור לבין האדם, עד כדי ראייה שבעל השור יוגדר כרוצח. ואת זה ניסיתי להוכיח מכמה וכמה דברים. והבאתי לשאלה איך להבין השור יסכל, מחלוקת עצומה בין בית מדרשו של רבי ישמעאל לבית מדרשו של רבי עקיבא, והבאתי פרשנויות רדיקליות של הבחור שור, שאומר שהמשפחה יכולה לתבוע שהוא יומת ממש. והבאתי גם פירושים אחרים. טענתי שהוא עד בבעליו, זה על מנת ליצור את אותו לינקג' עמוק ב... שאני קורא בפשוטו של מקרא, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ברור שנודע מבחינת ההיקף, זה יותר מהוא עד בבעליו. נודע זה כמו ידוע בציבור, כולם יודעים את זה. או נודע, יש לנו, כולם יודעים, זה כולל את הבעלים. אבל אולי בשור שנוגח שור שהחיוב הממוני, אינני זקוק להדעה בבעלים, מספיק לי ידיעה, מספיק לי גילוי. אחת החקירות הגדולות שיש, שהגדירו את החקירות האלה גדולי האחרונים, ביניהם רב שמעון, ביניהם הקהילות יעקב, אבל הם לא היחידים, זה דברים שנאמרו בבית המדרש, מהי ההדעה? האם ההדעה היא גילוי שהשור הזה מעיקרו היה כזה, אלא סתם שברים הם שברים תמים, ועל מנת ששור יהיה מועד, אז אנחנו צריכים שיעידו על מנת לגלות אותו, כמו שיש לנו כאלה שמועדים מתחילתם, הזאב, הארי, הדוב, הנמר, הברדלס, וכל עניין, ההדעה, כל העניין שלו זה גילוי. או אולי ההדעה היא יצירה שהשור, כי נגיחה היא מקרה, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואחרי שדבר נעשה שלוש פעמים זה נהיה טבע, כמו היתר של רבונה, כיוון שאדם עבר עבירה ושנה הבאה, הותרה לו, אומרת, הותרה לו, נעשית לו כיתר. החקירה הזאת צריך לדון בה, ואין לי מספיק זמן כרגע לדון בחקירה הזאת. אבל זאת חקירה שכל העולם דן בה, ידונו בה בשיעורים. אני מעריך שבשיעור הכללי הבא, שניכנס לפרטים של ניתוח מחלוקות התנאים, נצטרך גם לדון בשאלה הזאת. ולכן יכול להיות, אני הייתי בא ואומר, שאו נודע כי שור נגח הוא, זה מצלצל גילוי, הוא עד בבעליו, זה יצירה, אבל איזה יצירה, אם אכן שור נגח, זה בטרם מצוחה בבטן ידעתיך, שור נגח נתתיך, ואנחנו צריכים לגלות את זה שהוא נגח, אם זה היסוד, אז מה הקשר לבעלים, מה הקשר ליצירה? זה ההדעה מייצרת את הלינקג' בין הבעלים לבין השור. זאת שפה חדשה. בגמרא שיש, אם ליהוד התורה או ליהוד הגברה, שלא איך להבין את הליהוד הגברה, אפשר להבין את הליהוד הגברה מצד אחריות השמירה. אבל לאור מה שאמרנו, ולכן זה היה כל כך חשוב לי לדון בפשוטו של מקרא, לא דנתי בסוגיית המיטה. זה היה כל כך חשוב לי לדון בפשוטו של מקרא, שעל יהודי גברה יכול להיות שזהו עד בבעליו. ואם כך קיים הבדל בין שור הממית, שור שנוגח שור ושם זה רק עסק בצד הממוני, ששם מספיק הגילוי, ואין צורך לתהליך שהאדם יהפך להיות בקשר הטוטלי בין האדם לבין ממונו. ולכן בתורתנו הקדושה בכוונה יצרו כאן מבנה חיאסטי שהבור יוצר את החיץ ביניהם. הבור בכוונה יוצר את החיץ, על מעט להבין שזה שתי פרשיות. בא מחילתא דרשב"י, ויוצרים גזרה שווה, ולומדים את דיני ההדאה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אני לא יודע אם הגרסאות שם מדויקות, נראה לי שיש שם שיבוש גדול בגרסאות, אבל מה התוכן אני יודע בוודאות, שלא לומדים את התורה כמו שאנחנו למדנו, אלא איך לומדים את התורה? יש מושג של שור מועד. מהו שור מועד? נלמד מי הועד בבעליו ומי נודע, נלמד אחד מן השני ואחד ישלים את השני. אבל זה נלמד בגזרה שווה. ופה אנחנו נכנסים לעומק ההקשבה למדרש חכמים. ועומק העניין, מה עושה הגזרה שווה? האם הגזרה שווה יוצרת זהות בין התחומים? או שהגזרה שווה מגלה לנו שיש מרכיב של זהות בין התחומים? לעניות דעתי, רבי עקיבא משתמש בדרכי המדרש של גזרה שווה, כי מה שאמרנו ברבי עקיבא הוא לא חזר בו. מדרש ההלכה אכן יצר תאום בהגדרת ההדעה שאליה לא הגעתי היום, ובכוונה לא עסקתי כי רציתי לעסוק במבוא. אבל הגזרה השווה משאירה לנו את ההערה הגדולה של הניתוח הנוקב של אותיות התורה בהבחנה בין שור תם לשור מועד, ובאה הגזרה השווה ובהגדרת ההדעה היא מחברת ביניהם. בוודאי בפירוש של לבוש התורה אני יכול לבוא ולומר את הדברים האלה.